אתם מאזינים לביטקאסט, הפודקאסט החדש של איגוד הביטקוין הישראלי. ועכשיו עוד פרק בסדרת ביטקוין בייסיקס, יסודות הביטקוין, קריפטו מטבעות, ביטקוין, בלוקצ'יין והעולם החדש של הכסף. סדרת ההרצאות של איגוד הביטקוין הישראלי התקיימה מדי שבוע בטוילאב בתל אביב, ונערכה לפודקאסט על ידי פודקאסטיקו, בית הפקה לפודקאסטים מעולים. שתהיה האזנה טובה. גם אתם מרגישים לפעמים שאתם מוצפים בכל מיני מילים מפוצצות, מונחים ומושגים בתחום הביטקוין, ושאתם לא תמיד לגמרי יודעים להסביר מה הם אומרים, מה הם עושים. שאולי רג'ואן יעשה לכם סדר במונחים כמו בלוקצ'יין, חוזים חכמים, מודל קונסנזוס, מטבעות אנונימיים ועוד. מה כל זה אומר? איך זה קשור לביטקוין? מה ההיסטוריה של המונחים האלו ומה הולך מאחורי הקלעים שלהם? ביטקוין, בלוקצ'יין ומילים מפוצצות נוספות. מגיש שאולי רג'ואן, יזם ופעיל בקהילת הביטקוין.
ערב טוב לכולם. היום אני אעביר לכם הרצאה על ביטקוין, בלוקצ'יין and other buzzwords. למעשה ההרצאה היום מדברת על כל מיני buzzwords שיש בעולם, בעיקר בעולם המבוזר, כל מיני טכנולוגיות כאלה ואחרות, כנראה שמעתם על חלק מהמושגים, ניכנס קצת יותר פנימה ונבין על מה קורה שם. אז בעצם אם אתם הייתם מנותקים בערך 10 שנים האחרונות מהמציאות, או לשנה האחרונה בכלל, כנראה שעוד לא שמעתם על המושגים האלה, כמו ביטקוין, בלוקצ'יין, דברים כאלה. עכשיו זה, כמו שאנחנו יודעים, זה מושגים קצת מורכבים, בטח ניסו כבר בעבר להעביר לכם, אז מה יותר טוב מסרטון שפשוט ימחיש לנו את זה.
What is Bitcoin? Bitcoin is a peer-to-peer digital currency. It's a novice and it's decentralized. It's like being able to teleport money to anyone across the world. No, I think it's actually being teleported. It's a way of making millions of computers to track each and every Bitcoin on a public ledger called the blockchain. When you want to send someone a Bitcoin, you probably announce that your account is sending a Bitcoin to the recipient's account. Since it leverages a public record, everyone knows Bitcoins are associated with each account and prevents anyone from spending money that isn't there. In the old days, you and banks would hold on for money, and then you keep it locked up, make sure bandits didn't ride off with it. Since Bitcoin, the only existence of record on the blockchain, there's nothing to keep banks on guard. All that matters is your private key, the crystal Catholic cufflinks that you access your account and save money from.
Vince Clortho, Keymaster of Gozer.
As long as your account is key, no one can steal your Bitcoins, and you can send them from anywhere. That's why Bitcoin is attracted to the millions of players. From the Sachs, Microsoft, even the Winklevoss twins. Want to try out Bitcoin for yourself? Sign up to Bitcoin. Same way, it brings a digital currency for machines like Coinbase. And don't worry, save your US dollars, at least for now.
מעולה, אז אני מבין שכולכם הבנתם עכשיו מה זה ביטקוין, ומי שלא זה בסדר, אז בואו קצת נדבר על מה אנחנו הולכים לעבור היום, זו הרצאה מאוד כלילה, מצחיקה, דברים פה קצת, אנחנו קצת נצחק על כל מיני מושגים ששמענו, ולא הבנו אף פעם מה הם אומרים, אנחנו נבין קצת דברים יותר מעניינים, וכמה מילים על הביטקוין בייסיק. אז בעצם כל יום רביעי, שיתוף של פעולה של הטוילאב, של שגרירות הביטקוין, של איגוד הביטקוין, שפועלים כל הזמן למצוא חומרים חדשים, תכנים חדשים, לשמר את ההרצאות האלה, מוזמנים כל יום רביעי. מני ונועה שלא הצליחו להגיע היום, בגלל שיש כנס אחר במקביל בקהילה בבאר שבע. ודרך אגב, היום זה בדיוק 8 שנים להודעה האחרונה ששמענו מסטושי. אז לפני שאנחנו צוללים פנימה, אני אספר כמה מילים על עצמי. אז אני שאולי רג'ואן, אני פעיל בקהילה, שגריר בשגרירות הביטקוין. את ההרצאה הזאת אני בדרך כלל מעביר לדירקטורים, דירקטוריונים של חברות. נותן פה איזושהי סקירה כללית על כל מה שקורה בעולם הזה, או מה שקרה לאחרונה. ובעיקר, שנייה. זהו, טוב, אז בואו נתחיל פשוט לצלול פנימה. אז בעצם המילה הכי מפוצצת, ביטקוין. אנחנו כולם שמענו על זה, אבל מה זה ביטקוין ואיך זה בכלל התחיל? מה זה כסף דיגיטלי? ניכנס פנימה, נתחיל להבין. אז ב-2008 הגיע סטושי ושחרר ווייט פייפר, שלמעשה הוא אומר, יש לי פתרון לבעיה, לכסף דיגיטלי, לבעיה שאני פותר את הדאבל ספנט. ולמעשה אנחנו מנסים להבין מה קרה פה לפני, הרי יכול להיות שבסך הכל הגיע בן אדם, ניסה פעם אחת וזה הצליח. אז לא. אם אנחנו נתחיל להבין את הרקע, יש מחקרים מאז שנות ה-90, שנות ה-80, שניסו לפתור את הבעיות האלה. מדעי המחשב היה בעיה של, של הדאבל ספנט, ולמעשה הדרך היחידה שידעו לפתור אותה עד אז, זה באופן ריכוזי. ואז מצאו את סטושי, כמו שאתם רואים פה זה דוריאן נקמוטו, זה לא באמת סטושי נקמוטו. סטושי למעשה פרסם את הווייט פייפר ואומר, אני מצאתי פתרון, אני מצאתי דרך לפתור את הדאבל ספנט באופן מבוזר, יש לי מטבע דיגיטלי, אני עכשיו הולך להנפיק אותו, אתם יכולים להצטרף על זה על ידי לעשות מיינינג, שעוד מעט גם נבין קצת מה זה אומר, ולמעשה הוא הציע מבנה שהוא לא ריכוזי, שאין מישהו אחד ששולט, אם עד היום היינו רגילים לעבור דרך הבנק בשביל לעשות העברות כספיות, עכשיו אנחנו יכולים לעשות את זה באופן מבוזר, המיינרים עושים וריפיקציה, אם תשמעו את המושג הזה, וריפיי, למעשה עושים וריפיקציה של האנשים, יש באמת את הכסף להוציא לפני שהם רושמים את הפקודה, ואז הם מכניסים את הפקודה, זה הכל נעשה באופן שהמיינר לא מכיר את הבן אדם שמעביר את הכסף, ואף אחד לא מכיר אף אחד. אז למעשה, מה זה הבלוקצ'יין ומה זה הביטקוין ואיך הוא בנוי? אז הוא למעשה מערכת לכסף מבוזר, שכולל למעשה את הלג'ר, שלמעשה הוא ספר כל העסקאות שנעשו, כולל בלוקים. בבלוק נכנסות כל העברות, כל הטרנזקציות שנעשות בין אנשים, הן נכנסות לתוך בלוקים, המיינרים עושים את הווריפיקציה וסוגרים את הבלוק, והבלוקים מחוברים אחד לשני עם שרשרת, שזה למעשה איזשהו ריוורד שהם מקבלים על פתרון, על מציאה של פאזל, שזה למעשה השרשרת של הבלוקים, ועבור הפאזל הזה מקבלים קומפנסיישן, איזשהו פיצוי מהפרוטוקול של מספר מטבעות, המספר הזה הולך ויורד כל כמה שנים בפרוטוקול של ביטקוין, אבל יש גם פרוטוקולים אחרים. למעשה, המוצר הזה שהתחיל ב-2009, הוא עוד מעט חוגגים את ה-10 שנים לג'נסיס בלוק, הלך וצבר, ואנשים התחילו כקהילה שהתחילה להיבנות מסביב למטבע הזה, ויותר ויותר אנשים התחילו לסחור בו ביניהם, בינם לבין עצמה. הקהילה הזאת היום עומדת על בערך בין 40 ל-50 מיליון איש, לפי הערכות, מה שהופך את ביטקוין להיות אחד המטבעות הכי חזקים, ולא סתם בעל השווי שוק הכי גבוה. אז למעשה, מאיפה הגיע הרעיון הזה בלוקצ'יין? אנחנו כל הזמן שומעים בלוקצ'יין, בלוקצ'יין, ובעצם מה קורה מאחורי ביטקוין? בלוקצ'יין. אז בואו נדבר שנייה מאיפה בכלל הגיע הבלוקצ'יין, כי סטושי לא אמר בשום מקום, נקרא את השבעה עמודים של ה-white paper, ומי שמכם היה פה, שמני יקריא אותו, אנחנו נבין שלמעשה אף אחד לא אמר בלוקצ'יין. אבל אם אנחנו נסתכל פה, מדובר פה the next block in the chain. אז the next block in the chain זה למעשה הצורה שבה הבלוקים מקושרים אחד לשני, זה נקרא chain, ואז אמרו, בעצם אם הבלוקים מחוברים, בואו נקרא לזה בלוקצ'יין. בואו נתחיל להריץ את זה קדימה. יש לבלוקצ'יין הרבה מאוד יכולות. יש לבלוקצ'יין, הוא מביא הרבה מאוד בשורות. בינתיים הבשורה היחידה שהוא מביא זה רשומות של ביטקוין, או מטבעות קריפטוגרפיים אחרים, שמנסים להמציא אותו מחדש, אבל לא ממש עוד הצליחו. אבל אומרים שאיתריום זה הבלוקצ'יין 2.0. אז בואו נדבר כמה מילים על איתריום. איתריום זה למעשה, התחיל את זה ויטליק בוטרין, שהיה העורך של ביטקוין מגזין, אם לא טועה זה היה ב-2014, הוא היה בערך בן 19. הוא למעשה אמר, בואו, אני רוצה, יש את השכבה של הבלוקצ'יין, שאני מבין שאיך זה עובד, ולמעשה קוראים, מכניסים טרנזקציות, אבל הטרנזקציות האלה הן רק העברות של אנשים מאחד לשני. אולי בואו ננסה לעשות מערכת של שכבה נוספת, של משין, virtual machine, שלמעשה תיקח חוזים, ותעשה להם execution. תיקח חוזה, תבין מה קורה שם, ותדע לתת את התוצאה, ואת התוצאה היא תשים על הבלוקצ'יין. למעשה מערכת מבוזרת לפתרון, למעשה שנותנת פתרון לחוזים חכמים. למה אנחנו צריכים את זה? זו שאלה טובה. בגדול להריץ אפליקציות מבוזרות. מה זה אפליקציות מבוזרות? האנושות עוד לא באמת יודעת. יש לנו הרבה השערות, יש לנו הרבה דברים שאנחנו אומרים, שבלוקצ'יין יוכל לפתור את בעיות המים ואת בעיות האנרגיה, והרבה מאוד בעיות אחרות, יכול להיות. כרגע זה, יש פלטפורמות, יש תשתיות, אפליקציות שרצות על זה, יש מחסור. ניק זאבו גם מופיע פה. ניק זאבו הוא למעשה חוקר ידוע, יש גם שטוענים שהוא למעשה סטושי. זה גם זמן טוב לציין שניק זאבו הולך להגיע לארץ, בשמיני לינואר, לאחד הכנסים, מי שרוצה לדעת, ביטקוין הקהילה הישראלית, בפייסבוק, מוזמנים לשמוע עוד. אז ניק זאבו הוא חוקר קריפטוגרף, מהסייבר פאנק, חוקר במדעי המחשב, שלמעשה טוענים כבר הרבה מאוד שנים שהוא ניסה, יש מחקרים קודמים שלו, ניסיונות קודמים שלו, לייצר כסף דיגיטלי, מבוזר. הוא למעשה מי שכתב פייפר על העברות של חוזים חכמים במערכות פיננסיות, ושלמעשה ויטליק בא עם הוויז'ן של סמארט קונטרקט, הוא אומר, אני לקחתי את הוויז'ן הזה משם, אז זה למעשה איתריום. איתריום היום, כמו שאנחנו יודעים, יש לה קהילת מפתחים מאוד גדולה, שבעיקר מפתחת פרוטוקולים חדשים. עד היום הקילר אפ של איתריום, מישהו יודע מה זה הקילר אפ של איתריום? מישהו? קריפטו קיטיס כמעט, יש משהו שעשה להם קצת יותר טרנזקציות? דאו. אז קרוב, אני אלך על ICO. ICO. זה למעשה הבאזוורד הבא שאנחנו הולכים לדבר עליו, ואיתריום הוא רווי ב-ICO'ים. נורא קל להנפיק עליו מטבעות חדשים. ממש היום יש פלטפורמות, טמפלטים, שאתה פשוט רושם את מספר המטבעות שאתה רוצה להנפיק, ואת השם של המטבע, את הקיצור שאתה רוצה שיהיה הסימבול שלו, ויוצא לך מטבע ב4 או 5 קליקים. אז שנייה, לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא, אז חוזים חכמים, בתיאוריה הם מאוד מעניינים. יש בזה באמת משהו מעניין, שאני רוצה לכתוב עם מישהו, עם אדם נוסף חוזה, אבל מצד שני, אנחנו לא סומכים על אף אחד שיעשה את הבדיקה, או שמי שיעשה את האקסקיושן של החוזה. סתם אני זורק דוגמה, אני רוצה להתערב עם עומר, רוצה להתערב איתו על משחק כדורגל או מרוץ סוסים, אבל איך אנחנו נדע מי זכה? אז למעשה, גם אם כתבנו חוזה חכם, בינו לבני, שאומר שאם הסוס השחור ינצח, אז אני אקבל את הכסף, ואם הסוס הלבן ינצח, אז עומר יקבל את הכסף, עדיין מישהו צריך לבדוק את זה, שבאמת הסוס השחור או הלבן ניצח, מי מהם ניצח. אז לאקסקיושן של חוזים חכמים, יש דבר שנקרא אורקל. לצורך הדוגמה, אורקל זה למעשה משהו, מקור המידע שמזין את החוזה החכם. גם פה יש איזשהו קושי בלייצר אורקל שהוא מבוזר, כי אם נגיד אני יודע שהחוזה חכם שלי ושל עומר מחובר לשרת של אתר ספציפי, אני, מי שרוצה לעשות, עומר יכול עכשיו לכתוב קוד לאתר הספציפי הזה, שברגע שהאורקל ישאל אותו מה התוצאה, או החוזה החכם ישאל אותו מה התוצאה, הוא יגיד שהסוס שלו ניצח. אז פותרים את זה בדרכים כאלה ואחרות. לדוגמה, במקום מקור אחד של מידע, לקחת 100 אתרים שאנחנו מכירים אותם, או אתרים מובילים, ומתוך 100 אתרים למצוא מה התוצאה הממוצעת, והתוצאה הממוצעת היא למעשה תהיה הפתרון של ההתערבות שלי ושל עומר. זה חוזים חכמים. ו-ICO. אז יש לנו שני מונחים שמפוצצים, ICO ו-TGE, Initial Coin Offering ו-Token Generation Event. זה מושגים מאוד מאוד מפוצצים, הם מגיעים מהעולם דווקא של IPOs, Initial Public Offering, למעשה מצב שחברה מנפיקה את ההון שלה, אז הגיעה חברה ואומרת, אני מוכרת את המטבעות שלי מראש, בואו היום ותקנו את המטבעות שלי, תתמכו היום בפרויקט שלי, הפרויקט הזה יום אחד יהיה כמו ביטקוין. בשאיפה שהם יצליחו לבנות קהילה, או לא יצליחו, מה שאנחנו כן יודעים, שכל אחד יכול לעשות את זה, מהר מאוד, פרויקטים שחלקם מצחיקים, וחלקם היו אמורים להיות מצחיקים, כמו דוג'י קוין, שאיכשהו תפסו, פרויקט לגיוס המונים, ויטליק הבחור הצנום שראינו לפני כמה דקות, אז רצו לגייס לו כסף בשביל להכניס אותו לכושר, למאמנים פרטיים ולתזונה. הרבה מאוד נושאים כאלה ואחרים, כל דבר היום ניסו לעשות לו טוקניזציה, ובואו ננפיק את הטוקנים האלה ונעשה מחירה מוקדמת של הטוקנים. זה בעצם חלק מהבום הזה שהיה פה ב-2017, אבל בואו ניכנס קצת יותר פנימה. מה היה פה לפני 2017? אז השוק לפני 2017, ב-31 בדצמבר 2016, עמד על בערך בין 16 ל-17 מיליארד דולר של כל המטבעות בעולם. בסוף שנת 2017 הוא היה 600. ואנחנו מדברים פה על מספרים מטורפים בגדילה. אני לא מכיר הרבה, מה שנקרא מרקטס או שווקים שגדלים בכזאת צורה פראית בשנה אחת, אבל אין מה לעשות, יש פה משהו באמת מעניין. רואים את הדוגמה של ביטקוין, חוזרים לביטקוין ואומרים, רגע, זה עובד, הם עושים, הדבר הזה עובד, הקהילה הזאת נבנית, אז למה ששם לא תיבנה קהילה? חוץ מזה, זה הביא הרבה מאוד בנקים. בנקים שהם, מי שלא מכיר, אז הבנקים עובדים כבר משנת בערך 2013-2014, חוקרים את התחום הזה, מטמיעים מערכות אצלהם, היום השמועות או ההבנה בקהילה אומרת שבערך 90% מהבנקים בעולם מעורבים איכשהו בצורה כזאת או אחרת, בפרויקטים קריפטוגרפיים או פרויקטים של מטבעות מבוזרים. וכן, מלא סקרים של רואי חשבון ועורכי דין שהגיעו לתחום הזה, שהתחילו לספר על כמה שזה העתיד וכמה שדברים הולכים להשתנות, ואיך אנחנו נגיע לעולם מבוזר, והאפליקציות המבוזרות שהגיעו, והיתרונות בעולם מבוזר. אז זה חלק מהדברים שהיו. קמו הרבה מאוד קרנות השקעה שמשקיעות במטבעות, חלקם אחרות שמשקיעות בבלוקצ'יין, בפיתוח, במחקר. זה בערך הדברים שקורים. אם נדבר קצת על מספרים של גיוסים, שזה נקודה מאוד מאוד מעניינת, אז באופן כללי בעולם של סטארט-אפים, מושקע כל חודש בכל העולם בין 300 ל-400 מיליון דולר, כספים של אנג'לים, של קרנות קטנות, זה בערך מה שהן משקיעות בכל סטארט-אפ, בכל הסטארט-אפים, בכל העולם, בכל חודש. ואם אנחנו נשווה את זה למספרים של ה-ICO, אנחנו מדברים פה על חברות בערך באותם שלבים. החל מחודש מאי, יש לנו כמעט מגמה של כל הדרך, כמעט פי שתיים. אנחנו מדברים על כמויות כספים אדירות שחברות מגייסות. הכספים האלה הולכים למלא דברים, הקמה של טלפונים חדשים, יצירה של ארנקים, אטומיק סווייפס, מחקר, אבל כרגע רוב הדברים מתמקדים באיך להפוך את המערכת הזאת למיינסטרים. אנחנו יכולים לראות פה גם ICO'ים שגייסו סכומים מאוד מאוד גבוהים, יש כאן כמה פרויקטים ישראלים, בין ה-15 הגיוסים הכי גדולים בעולם, אנחנו רואים המוצר או הפרוטוקול שגייס הכי הרבה כסף זה EOS, הוא גייס 4.1 לפי המאמר הזה, אבל אני יודע אפילו שאומרים 4.2 מיליארד דולר, זה ICO שלקח שנה, זאת אומרת שבמשך שנה אנשים יכלו כל הזמן לרכוש רכישה מוקדמת של מטבעות, זה סכום אדיר, זה סכום שחברות שמונפקות בבורסה לא מגייסות כאלה סכומים במכה, ויהיה מעניין לראות מה יהיה עם הפרויקט הזה, וכמה מוצרים יגיעו וישנו את חיינו. אבל מה שאנחנו יודעים שכולם יכולים לעשות את זה, בדיוק את הצורה הזאת של הטוקן הפשוט בחמישה קליקים, ואם אנחנו נלך לאתרים כמו ICO Bench, או אתרים שמדרגים ICO'ים, אנחנו נראה כמויות של פרויקטים שהם דומים לפרויקטים אחרים, שהם אולי גם אפילו אותם פאונדרים, שנמצאים בכמה וכמה פרויקטים ומגייסים כספים. לשמחתי, אני חייב לציין שמגיעו רשויות השנה, והתחילו לרדוף את אותם אנשים שגייסו כספים במרמה, או שגייסו כספים ולא באמת עשו איזשהו דליברי של מוצרים. ולאט לאט השוק מתחיל להתחנך, כמו ש גם בהתחלה אנשים היו מאבדים כסף בעברות, בגלל שהם לא ידעו לפתוח ארנק כמו שצריך, או שהם לא ידעו לכתוב את הכתובת כמו שצריך. אז גם עכשיו משקיעים מאבדים כספים, בגלל שהם לא ידעו לבחור את ההשקעה הנכונה, או לבחור את הפרויקט הנכון, או איך משקיעים בעולם הזה. כמה שזה עצוב, אבל זה המציאות. בואו נדבר על עוד קצת דברים. אז אם אנחנו מדברים על unlimited possibilities, אז אנחנו מדברים באמת על טכנולוגיות שלוקחות, שאנשים מדברים בבלוקצ'יין, וזה לאו דווקא בלוקצ'יין, אז זה עכשיו קיבל שם חדש, קוראים לזה DLT, Distributed Ledger Technology. יש הרבה מאוד פרויקטים, שאני גם עשיתי בעבר פרויקט כזה, יש הרבה מאוד פרויקטים שדווקא התקשורת בין הסרברים, תקשורת בין המערכות היא מאוד טובה, היא מאוד חיונית, בטח שמדברים פה בקריפטוגרפיה שהכל מוצפן, אם זה לא ניתן לשינוי, עוד מעט נראה במטבעות אנונימיים, שזה אפילו לא ניתן לזיהוי, אם אין לך את המפתח הנכון. הדברים האלה הם טובים מאוד, יכולים לעזור, אבל לאו דווקא במודל של ביטקוין, לאו דווקא במודל שהוא מבוזר לחלוטין, שאין אף אחד שמחזיק בו, אלא במודלים קצת יותר ריכוזיים, וגם אנחנו אז מגיעים לבאזוורדים אחרים, כמו מודל קונסנזוס, שזה המודל שבו מתקבלות החלטות. אנחנו עוד מעט ניגע בזה, נדבר קצת על מודל proof of stake ו-proof of work. עוד מושג אחד שנכנס לנו כבאזוורד לאחרונה, זה STO. STO זה store of value. כולם, אם בהתחלה אנשים היו מסתכלים על ביטקוין כמטבע, ואחרי זה התחילו להסתכל עליו כזהב, או בהתחלה זה היה מטבע למייקרו פיימנטס, עכשיו אנשים מסתכלים, בוחנים עוד מה זה ביטקוין, ויכול להיות שביטקוין זה STO, שזה למעשה משהו שאנחנו מחזיקים בשביל לשמור את ערך הכסף, או כמו איזה נכס, כמו זהב לדוגמה. ספק? לא יודע. זה הנחה מעניינת, אבל אם אתם שומעים STO, תדעו לפחות מה זה אומר. ובואו נצלול קצת לעולם של מטבעות אנונימיים. אז במטבעות אנונימיים, זה טכנולוגיה מאוד מעניינת, אני חושב. היא די מבוססת, אנחנו עוד מעט נראה סרטון על מונרו, אחד פרויקטים מהמובילים, יש פה גם את הלוגו של Zcash, Zcash. יש הבדל גדול בין Zcash לבין מונרו. בגדול, זה מטבעות שמסתירים את מי שהעביר את הכסף. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על לג'ר של ביטקוין, שהוא שקוף לגמרי, ואפשר לראות את מי המקבל ומי המוסר, ואפשר לראות את סכום העברה, בלג'רים האלה הדברים מוצפנים, ואתה לא יכול באמת לראות, אלא אם כן יש לך מפתח. בזדקש הדברים עובדים קצת אחרת, זה בטכנולוגיה שנקראת הוכחת אפס ידע, או Zero Knowledge Proof באנגלית. זה הוכחה שעד היום אף אחד עוד לא הבין מה זה אומר, כי זה באפס ידע, אבל מי שכן הבין מה זה אומר, הצליח להבין שזה צד אחד שיכול לשכנע את הצד השני, יכול לשכנע אותו במשהו בלי לחשוף את המשהו הזה. יש דוגמה מאוד מצחיקה שתמיד לוקחים, יש לי שני עטים מאחורי הגב, אחד שחור, אחד כחול, אני מוציא אחד, אתה מכונה שעיוורת לצבעים, אני מוציא אחד, אתה לא יודע איזה צבע זה, אבל, סליחה, דוגמה הפוך, הדוגמה הולכת בדרך כלל שמעבירים פשוט לעיוור צבעים, נותנים לו להחזיק את הטוש השחור והאדום, וכל פעם שהוא ישלוף אחורה, הוא ישלוף טוש, והצד השני יודע לזהות את הצבע, בלי לחשוף איך הוא יודע את זה. זה בגדול. בואו נראה קצת סרטון קצר על מונרו. מה שכן חשוב להדגיש, מונרו מאוד דומה לבלוקצ'יין וללג'ר של ביטקוין, חוץ מהעובדה שהכל עליו מוצפן. ודבר נוסף, הוא משתמש באלגוריתם אחר. אני לא יודע אם הסרטון הזה מדבר על זה. אם בביטקוין, שבן אדם אחד מעביר לבן אדם השני כסף, אז הכסף הזה עובר ישירות. במונרו הכסף נכנס לפול. בפול למעשה מגלגלים אותו בין הרבה מאוד אנשים שנמצאים בפול הזה, וככה זה חלק מהדרכים שלו שאף פעם לא ידעו מי מסר את הכסף. למעשה הוא עושה איזשהו מיקס לפני שהוא מעביר את המטבעות. נקרא מיקס.
Monero is a secure, private, untraceable currency. Monero seeks to be electronic private cash. It is open source, decentralized, and freely accessible to all. In this video, we will explain the basics of how Monero works. But first, here's why people who already know about it like it so much. Monero transactions are always private. With Monero, others can't tell where you've received Monero from, where you've sent it to, or the amount involved. Not only does Monero's inherent untraceability help preserve your privacy, it also provides peace of mind, since you don't need to worry about how your Monero was used prior to it coming into your possession. Monero's privacy and fungibility make it true electronic cash. Monero uses a blockchain to securely record transactions. A blockchain is a digital ledger of transactions to which entries can only be added. In a blockchain, transactions are grouped into blocks which are linked together to compose a chain. A copy of the blockchain is simultaneously maintained by the majority of Monero network members. The blockchain secures transactions without the need for a central authority. But how does it achieve this? A block is a collection of payments submitted around the same time. Members of the Monero network, called miners, record payments into blocks. For a new block to be accepted by the network, it must follow a set of rules and come with a solution to a challenge determined by the previous block. That's where miners come in, by using their processing power to solve blocks. By design, it takes roughly 2 minutes to solve a block, regardless of how many miners are attempting. When a new block is added, the network rewards the winning miner with a scheduled amount of Monero. Any attempt to change a past block requires recomputing all subsequent blocks, which wastes the energy of anyone attempting it. This is how blockchain technology and the mining process ensure security of the network and control the mission of the currency. Now, let's explore how transactions work. Transactions are comprised of what are called inputs and outputs. The sum of a transaction's inputs will always equal the sum of its outputs. New outputs are created whenever someone sends Monero. Old outputs are consumed in the process by using them as inputs in the new transaction. In other words, a transaction is a transformation of Monero outputs belonging to one wallet into outputs belonging to another. For example, let's say Alice received a 10 Monero output and a 5 Monero output in the past, and she now wants to send 15 Monero to Bob. Alice's wallet will combine the 10 and 5 Monero outputs and send them to Bob, who will receive a 15 Monero output. Alice's wallet used her two outputs as inputs in the transaction which consumed them, and Bob's wallet received a brand new 15 Monero output. With the transaction, Alice also paid a small fee for miners to include her transaction in a block. Monero outputs are created in such a way that only the intended recipients are able to recognize and spend them. Your Monero wallet keeps track of the outputs on the blockchain that are owned by you, and only your wallet knows which are yours. You may, however, share a watch-only version of your wallet with whom you choose, which means they can view your balance but not spend your Monero. Your wallet is otherwise just like a bank account, reflecting the entire transaction history of deposits to it and payments from it. Let's discuss how you receive and control your Monero. All the Monero that is directed to your public address will be reflected in your wallet in the form of spendable outputs. All the unspent outputs in your wallet comprise your current balance. In our example, Alice sent Monero to Bob. Alice was able to send Monero from her wallet to Bob's wallet because Bob provided his wallet's public address to Alice. The public address can be thought of as a blueprint because it allows the sender to create outputs which only the intended recipient will be able to recognize as his and spend. Bob's wallet allows only Bob to detect and spend his Monero when he chooses. The wallet address itself never appears on the blockchain, so Bob's Monero are kept private. Now let's review and tie these concepts together. Monero is an electronic currency that allows you to safely and privately transact with whom you choose. The balance in your wallet is made up of unspent outputs. Inputs and outputs comprise a transaction. Transactions are grouped into blocks. Miners ensure that the blockchain can't be changed retroactively. The Monero blockchain is a secure, global, digital history of financial records shared by everyone on the network. While the blockchain is shared and open, there are mechanisms in place that obscure transaction information. Ring signatures obscure the true sender. Stealth addresses hide the receiver. Ring confidential transactions hide the amounts. We'll discuss these privacy features in greater detail in other videos. If you are interested in what makes Monero the leading privacy-centric cryptocurrency, please check out the later videos or visit getmonero.org.
אז בואו נדבר כמה מילים על מונרו רק. למעשה, יש בעיה שאנחנו מסתכלים על כסף מבוזר, ואנחנו מצפינים את הלג'ר, ואנחנו מצפינים את הכתובות, ואנחנו מצפינים את, את הסכומים של העברות. אנחנו באמת, אחד היתרונות של ביטקוין זה השקיפות שלו, שהלג'ר שלו הוא שקוף לחלוטין, שהכתובות הן ניתנות לצפייה, זה נותן לנו לעקוב אחרי כמות הכסף שבאמת קיימת במערכת. בלג'ר, כמו של מונרו, יש נושא שנקרא אבטלה סמויה, אינפלציה סמויה. למעשה, האינפלציה הסמויה זה מצב שבו מישהו יכול לייצר מטבעות, ואנחנו לא נוכל לדעת. אנחנו לא נוכל לדעת שמישהו ייצר עוד מטבעות, נכון שהפרוטוקול של, של מונרו אמור למנוע את זה, אבל אנחנו לא נוכל לדעת אם מישהו ייצר עוד מטבעות, בגלל שהכל מוצפן. ואם אין לנו את המפתח, אנחנו לא יכולים לראות את הטרנזקציה הספציפית שאנחנו יכולים לראות. שזו בעיה שמתמודדים איתה כרגע. באזוורד נוסף, מימבל ווימבל. מישהו שמע על מימבל ווימבל? ווימבל מימבל? אף אחד לא שמע על זה. מגניב. אז אני שמח לספר לכם, זה הבאזוורד הבא, כנראה משהו שאתם תשמעו עליו הרבה. אני לא טועה, זה היה, אוקיי, יש לנו פה תאריך, 19 ביולי 2019, בחור בשם תום ג'דרסון, השאיר לינק בפורום מפתחים של ביטקוין, השאיר לינק שנפתח עם דפדפן תור, תור זה דפדפן, מה שנקרא דפדפן הבצל, ומשתמשים בו בדארק וויב. שיר לינק שנפתח עם דפדפן תור, לעמוד PDF שמופיע בו, הווייט פייפר של ווימבל מימבל. למעשה, הוא אומר, לי יש דרך אחרת, יש לי פרוטוקול חדש, עזבו אתכם מהבלוקצ'יין של ביטקוין, או מבלוקצ'יין, יש לי פרוטוקול אחר, שקוראים לו ווימבל מימבל, ואני יודע לעשות את אותם דברים של ביטקוין, בפחות, בפחות קושי מבחינת המקום שהפרוטוקול עצמו לוקח, ואני יודע לעשות את הדברים יותר מהיר, ואני גם יודע לשמור על סודיות. מה שכן, אנחנו לא יודעים מי זה אותו תומאס אלוויס ג'ודסו, מה שאנחנו כן יודעים, שהפירוש השם שלו בצרפתית, זה פרופסור דמבלדור, מהארי פוטר, ולמעשה אנחנו יכולים לראות קהילה שנבנית עכשיו, הפרויקט אחד המובילים זה גרין, יש גם פרויקט ישראלי, בין, יש להם לוגו מעניין, הם מאוד לוקחים את זה לתחום של מאוד מושפעים מהארי פוטר, די מגניב, אז זה עוד משהו מעניין שקורה היום בעולם הזה, ודבר אחרון שאנחנו נדבר עליו היום, זה מודלי קונסנזוס. אז מודל קונסנזוס, רק שנבין מה זה אומר, זה אומר איך מתקבלות ההחלטות על הבלוקצ'יין. למעשה, אם אנחנו מדברים על מצב שיש נודים ויש מיינרים, אז למעשה המיינרים הם עושים את הווריפיקציה, והנודים למעשה שומרים את העתקים של הלג'ר. אנחנו מדברים על המודל שבביטקוין, יש לנו מודל שנקרא proof of work. מה זה אומר proof of work? ככל שאתה נותן יותר כוח עבודה, לפרוטוקול לצורך חישוב, ככה אתה תקבל חלק, בחלק יחסי מסך כל התמורה שתתקבל. או אם אתה תפתור את הפאזל, אתה תקבל את כל המטבעות ישירות מהפרוטוקול. זה הרעיון של proof of work, שלמעשה ככה כל בן אדם יוכל לתת חלק מהמחשב שלו, או מהסופר מחשב שלו שנדרש בשביל לעשות את הווריפיקציה הזאת. בתמורה לזה שהוא ייתן את המחשב וייתן חשמל, הדברים האלה צורכים לא מעט חשמל, הוא יקבל מטבעות. קונספט מאוד מעניין, למעשה גורם למצב שאין סיבה לאנשים יש סיבה לשתף פעולה, אבל למעשה כל אחד שנלחם בשני יקבל את החלק היחסי שלו. ולמעשה מה שזה גורם לעידוד של יותר ויותר משתתפים לפתרון. לעומת זאת, proof of stake, שזה מודל קונצנזוס יחסית חדש, הוא לא כל כך חדש, אבל הוא מתחיל להיכנס, מה שנקרא, לפרויקטים כאלה ואחרים. Zcash, אם אני לא טועה, היום רץ על proof of stake. מדברים על איתריום שיעבור בקרוב ל-proof of stake. זה מודל קצת יותר ריכוזי. מה זאת אומרת יותר ריכוזי? זה אומר שבשביל לעשות את הווריפיקציה, אנחנו רוצים שאתה תיתן איזשהו סכום שאתה מתחייב, אם אתה עשית ווריפיקציה לא נכונה, או אתה ניסית לרמות את הפרוטוקול, אז יהיה איזה סכום שתוכל, יוכלו להניש אותך. ובפרוף אוף סטייק אנחנו לא מדברים על מיינורים יותר, אנחנו מדברים על ולידייטורים. אז זה למעשה צומת שעושה ולידייטינג, צומת הזאת היא מורשת לעשות ולידייטינג, היא שמה איזשהו סטייק בצד, כמות מטבעות שעומדות כנגד, סתם לצורך הדוגמה, אם אני שם סטייק או דיפוזיט של מיליון מטבעות, אז אני אוכל להעביר, לעשות וריפיקציות לעד מיליון מטבעות בפרק זמן, שלמעשה לא ישאיר את הפרוטוקול במצב שאני יכול לגנוב את המטבעות, או שמשתלם לי לגנוב את המטבעות, כי המטבעות שלי לא מכסות מספיק. אז אני מקווה שזה היה יחסית ברור, ושמושגים קצת, עשינו קצת סדר פה בדברים האלה, ובמושגים ובכל הבאזוורדים, כי בעולם הזה יש המון, ומקווה שקצת הבנתם לאיזה כיוון הפרויקטים הולכים היום, ומה קורה שם בעצם. שנייה אחת לפני, אנחנו רק נעשה סרטון אחרון, לפני שיוצאים לשאלות.
Redskins, Dodoheads, Tepid Lemonade. Get out of it. Redskins, Dodoheads, Tepid Lemonade.
Hey, mate. I'll take five of your ratskins and one of those tepid lemonades.
It's one chicken, mate. It's not a chicken.
No, 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 that's much better than a chicken, my friend. That is gold.
What?
Gold. The currency of the future.
Great, come back in the future.
Ratskins,
no, tepid. No, mate, I don't think you understand. This has unlimited use.
Can I eat it?
No.
Can I wear it?
No.
Can I use it as firewood?
No.
It's starting to sound pretty limited, mate.
But you can melt it and then turn it into whatever you want.
Can I turn it into food?
No, you
Sorry,
can't eat it.
Is this going to take long?
Hold all your horses, mate. We are dealing in futures here.
Ooh, what's that? Is that a rock?
No, worse. It's cold.
Gold. Ooh, cold. How do I get some cold?
Gold. I have people mining for it.
Ooh, you have people. La-dee-da. We've got a rich one here, eh? What do you pay them with?
Gold.
Next.
No, no, they say that this currency could be worth 1,000 ratskins, maybe even more, in just a few years.
Says who?
The people with... Gold.
Fuck.
Next.
Look, every economy ever has been controlled by the big chicken banks.
Next.
And this is our opportunity to get out from under the big chicken boots.
Fuck me.
Next. Shake up the market and start taking back our economic independence. Are you with me?
No.
Really? Come on, man. Look, all my mates are doing it.
I'll just get your hand off it, all right? Everyone's trying to predict the next alt rock. First it was stone, then bronze, then iron, now gold. What can I even do with this shiny shit? Make fucking jewelry out of it or something?
Yes! Yes, you can do that! Great idea, because it's malleable. And, best part of all, there's fuck all of it. It's a finite resource!
Mate, I'll tell you what a finite resource is. My fucking patience, all right? Now piss off!
You know what? Stuff it. I'm taking it back. That's like talking to my dad.
Yeah, yeah, yeah. Why don't you go discover avocado and smash it on toast, you dickhead?
Yeah, maybe I will.
Sorry, mate.
I'll have a dodo head, thanks.
Half a chicken. Piss on me, not you two.
Oh, no, 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 no. This is way better than gold. It's silver, or as I like to call it, light gold cash. It's faster to mine. It's...
It's got to be the last one, surely.
Ratskins, dodo heads, very tepid lemonade. Get it here. Desert warm.
אז עכשיו הבנו מה היה בעבר עם זהב, אולי ככה גם יהיה בעתיד עם ביטקוין. שאלות? אוריה? כן, בסדר. אוקיי. אז שאלה, להסביר עוד על ה-Proof of Stake, מה... אוקיי, זה מודל קונצנזוס. אתה יודע מה זה מודל קונצנזוס? אוקיי. זה המודל שבו מתקבלות ההחלטות. אוקיי? למעשה, אם אנחנו רוצים, אנחנו מדברים על בלוקצ'יין של ביטקוין, מה הכי פשוטה, אז ההחלטות, זה אם טרנזקציה היא ולידית או לא ולידית. נכון? אז איך אנחנו עושים, איך למעשה נעשה המודל הזה? בביטקוין הוא נעשה על ידי proof of stake. מיינר עושה את הבדיקה, מיינר עושה את הבדיקה של העסקה. לא, אני, proof of work. מיינר עושה את הבדיקה, וברגע שהוא מקבל את התוצאה, אם הוא מאשר את העסקה, הוא מכניס אותה לבלוק. אז פה אנחנו דיברנו על, למעשה, והוא מקבל compensation על זה שהוא עשה את הווריפיקציה. מה זה? נכון, זה דרש work מסוים, הוא נתן משאבים בשביל לעשות ווריפיקציה, בשביל לסגור את, בשביל למצוא את הפאזל של ה-head letter, מקשר בין בלוק לבלוק, ובשביל זה הוא קיבל, הוא נתן משאבים, ובשביל זה הוא מקבל משאבים. זה ה-proof of work. proof of stake זה למעשה מצב שלא כל אחד יכול להיות מיינר, לא כל אחד יכול ללכת לבדוק עסקאות. הם נותנים למספר מצומצם של צמתים להיות מי שלמעשה עושה את הבדיקה של העסקאות, ובתמורה בשביל להיות צומת כזאת, הרי אתה הולך עכשיו ליהנות גם מהפיז, אתה הולך לקבל את כל הטרנזקשן פיז. בשביל ליהנות מזה, אתה חייב לשים איזשהו סטייק בצד, כנגד זה שאתה תמיד תעבוד נכון. זאת אומרת שאם ימצאו שאתה רימית את הפרוטוקול, סתם אני אומר, במקום להעביר, אני ואתה עשינו עכשיו העברה, ולך יש אינטרס, כי זה העברה שלך, אז יש לך אינטרס, נגיד, למחוק אותה, או לבטל אותה, או להעביר לעצמך יותר כסף, אז אם הם תפסו אותך שאתה עשית דבר כזה, אז למעשה ייקחו לך את הסטייק ששמת בצד, כנגד. זה הפרוטוקול. ובגדול שמים את זה בחוזה חכם, ואתה שם בדרך כלל מטבעות. אתה שם מטבעות כנגד הווריפיקציה של, של מה שאתה עושה. מה זה? אתה מראש שם אותם, אתה... לפני שאתה נהיה ולידייטור, הם נועלים לך כמות מסוימת של מטבעות בצד. זה בדיוק כמו דיפוזיט, כמו פיקדון. הם לוקחים לך כמות מסוימת של מטבעות, וזה גם גובה ביחס מסוים לכמות העסקאות שאתה יכול לעשות בזמן מסוים, עד שהם מקבלות אישור, מה שנקרא מלא, מייחסות לגמרי לבלוק. נכון, ובדיוק, בדיוק, זה בדיוק היופי. זה נועד לבטל את הקושי של הקריאה, וזה נועד לבטל את ה... זה נועד לקצר את כל התהליך הזה. זה, מודל הזה הוא נועד בשביל למנוע את בעיית הסקיילביליות. הבעייתיות במודל הזה שהוא יותר ריכוזי. אבל הוא מונע את הבעיה של הסקיילביליות, הוא הרבה יותר מהיר. אתה יכול לעשות וריפיקציה מאוד מאוד מהירה של עסקאות. אבל שגם אין, לעומת חברת אשראי, כולם מתחברים לאותו סרבר בחברת אשראי. ולידייטור, אז אתה לא יודע לאיזה צומת אתה תגיע, או לאיזה ולידייטור עכשיו הולך לבדוק אצלך את העסקה. מבין? זה טיפה אחר. טוב, אז תודה רבה לכולכם שבאתם.
מופק על ידי פודקאסטיקו. פודקאסטיקו. פה מפיקים. פודקאסטים מעולים. פודקאסטיקו. פודקאסטיקו.